אנחנו בעמוד
241.
בדיוק, 241, אנחנו נעשה הפסקה עם השטן. נפגוש אותו בחזרה. נחזור אליו, והוא יחזור אלינו גם כן. בסדר? סבלנות עוד 9 עמודים. כמו במחזה טוב בתיאטרון. נעלם לכמה דקות וחוזר אחר כך במלוא כוחו. מהות האושר? מה? אני לא יודע. אני לא יודע, מה? כל אחד יוצא איך שהוא רוצה, מה? ההסבר של הרמב״ם דורש עיון נוסף בשאלת הגדרת האושר האמיתי. לפי דברי הרמב״ם פרק כ"ג, האושר האמיתי אינו בתחום האושר, הבריאות או אפילו הילדים, אלא בהשגת הידיעה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. כמה מפתיע. אומר הרמב״ם, אבל כאשר ידע את השם ידיעה אמיתית, כן? הודע שהאושר האמיתי, שהוא ידיעת השם, נצור לכל מי שידעו, ולא יחיוה לאדם שום ייסורין מכל הייסורים הללו. טוב, נו, בסך הכל, מה? כמה בעיות, אבל כל עוד זה לא נוגע בדבר האמיתי. זה לא נקרא ייסורין לפי הרמב״ם. אלא שהיה איוב מדמה כי מיני האושר המדומים הללו הם התכלית. כגון הבריאות והאושר והבנים, כל זמן שהיה יודע את השם על פי האגדה, לא בדרך העיון, לפיכך נבוא אותם המבוכות ואמר אותם הדברים. וזהו עניין אמרו, לשמוע אוזן שמעתיך, ואתה עיניי, מה? לשם האוזן שמעתיך ואתה איני ראתיך, על כן אמאז וניחמתי על עפר ואפר. טוב, אז מה עושים עם הדברים האלה? זאת שאלה מאוד מעניינת. אומר מניטו, בתחילת הספר מייחס איוב חשיבות לדברים חיצוניים לנכסיו, וכך הוא מודד את אושרו. כמה צאן יש לי, כמה ילדים יש לי, האם אני בריא. כל אלו אינם מהותיים לפי הרמב״ם. הם אינם קשורים למהות נפשו של האדם. אם נפשו לא נפגעה, סימן הוא שכל מה שאירע לאיוב עד כה, אינו סבל של ממש. איוב טעה בהבחנתו משום שהוא אינו תלמיד חכם, ולכן הוא ייחס חשיבות לדברים לא מהותיים. טוב, קשור כמובן להערה העקרונית של הרמב״ם, שאיר שלא נאמר בשום מקום ש... איוב היה חכם, אמרו עליו דברים נוספים, אבל לא שייך. משתמע מדברים אלו, שכל עוד מחזיק איוב בהבנתו המוטט, הוא אינו יכול להבין את מהות הייסורים הבאים עליו. עמדה זו של הרמב״ם נגזרת מדבריו בפרק י"ז, כאשר הוא מדבר על דרכי פעולתה של ההשגחה. לפי הרמב״ם, נמשכת ההשגחה אחר השכל. צריך מאוד להיזהר מהמניטו כאשר לומדים את שיטת הרמב״ם במורה הנבוכים, משום שהיא קשה להבנה ואפשר לטעות בה בקלות. צריך להתעמק רבות כדי להבין נכון את דבריו, ואין זה בידי כל אחד. כן? למרות שהיום לא מעט אנשים עוסקים במורה, כן? לגלל כאן להזכיר מה שכתבתי בהערה 570, שהרב אשכנזי הסתייג מאוד מלימוד ברבים של ספרי חכמי ימי הביניים, בעלי נטיות פילוסופיות להוציא את ספר הכוזרי, ללא רקע מתאים בתורת ישראל וגם בפילוסופיה היוונית הכללית. כן. למה? כי יש כל מיני מושגים שם שרוב האנשים אין להם מושג על מה מדובר, עושים כאילו מבינים. לא יודעים כלום, לא בפילוסופיה של אריסטו ושל אפלטון, ולא בכל הגלגולים של הפילוסופיות השיטות האלה, בימי הביניים בעיקר, דרך העולם המוסלמי. בעצם כאילו אנחנו דנים במושגים, מושגים פשוטים, זה ממש לא כך, כן? אז אומר כאן...
כוזרי זה בסדר?
כוזרי, כן.
למה זה שימוש
במושגים? כן, אבל כוזרי זה כוזרי. כוזרי זה...
אי אפשר לטעות בו? הרי מה אומר פה מניטו? מה אתה אומר בשם מניטו?
לא, מה שהוא אמר.
שצריך להיזהר, כי מי שלא מבין יכול להגיע לידי טעות.
כן. תראה, אבל הטעויות כאן הן טעויות הרבה יותר גדולות, ומיד הוא מצביע כאן על הטעות העיקרית. הוא אומר, מפתח להבנה נכונה של דברי הרמב״ם הוא שהרמב״ם היה יהודי, הוא היה רב. הוא לא פילוסוף. ומשום מה, באקדמיה בעיקר, רוצים לקטלג אותו כפילוסוף. כן? שבמקרה היה גם רב. אז יש את הרמב״ם הפילוסוף, המורה, טוב, משנה תורה זה דבר בשוליים ככה, הפירוש שלו למשנה הזה, גם כן לא... הוא בעיקר פילוסוף. ככה הם רוצים לקטלג אותו, ומזה... עם ההנחה הזאת הם קוראים את הדברים. אפילו יותר מזה. הוא מסתיר את העמדה האמיתית שלו, כן? מנעין להם זה עוד... מי?
שטראוס.
בסדר, אבל לפני שטראוס היו גלידות אחרות, אז בסדר. מנעין לו. אז הוא מסתיר את העמדות האמיתיות שלו, כן? אז אומר כאן, מתוך ידיעה זו צריך ללמוד את דבריו במורה, ולא במנותק משאר כתביו. מי שקורא את המורה כאילו פילוסוף כתב אותו, אז קורא עבודה זרה, ולא רמב״ם. קורא עבודה זרה ולא רמב״ם. אסור לקרוא את דברי הרמב״ם דרך שיטתו של שפינוזה או של כל גדולי הפילוסופיה המודרנית. צריך לדון בדבריו של הרמב״ם בתוך בית המדרש משום ששם מקומו ולא בתוך האקדמיה של הפילוסופים. כן? זה מאוד 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 חשוב להבין את הדברים האלה. ואז אנחנו נקרא את ההערה 571 הארוכה, אבל היא מהותית ביותר לדברים שלנו. אומר מניטוקה, אחד מהדברים המהותיים ביותר שלמדתי אצל מורי ורבי, רבי יעקב גורדון ז"ל, מיד בפגישות הראשונות שהיו לי איתו ביחידות, הוא שכאשר אנחנו בוחנים דעה מסוימת, נקודת המוצא צריכה להיות התורה ועולמם של חז"ל, ולא דעה פילוסופית או תיאולוגית זו או אחרת. כן? זה בדיוק הסלע המחלוקת כאן. למשל, עוסקים היום הרבה בחקר הקבלה. וכותבים כל מיני דברים מעניינים, וכפי שמניטו היום אומר, באמת, הם הוציאו מהשכחה כל מיני דברים מאוד 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 מעניינים. השאלה זה מה נקודת המוצא. האם אני בא ואומר כנקודת מוצא, למשל, מכיוון שחקר הקבלה זה נושא היסטורי, אז אני מאמץ את העמדה הקלאסית של ההיסטוריה שאומרת שאם אין לי תעודה כתובה, אז אני לא מתייחס. או שאני מוכן לבוא ולהגיד שיש דבר כזה שנקרא מסורות בעל פה. אם אני מאמץ את השיטה הראשונה, אז אני אבוא ואגיד שאכן כתב יד הראשון של הזוהר, ולא כרגע לא חשוב מה כלול בכתב יד הזה, כן? הוא מתקופה מסוימת בפרובנס, משה דיליון וכו' וכו' כנראה. ואני אקבע שמכיוון שאין לי שום תעודה לפני זה, אז הוא כתב. לא, משנה דווקא הם לא כל כך מעיזים להגיד דברים בזה, אבל כאן זה מקרה מובהק. כן? או האם אני מוכן לבוא ולהגיד, יש מסורות בעל פה. יש שאלה היסטורית שמה זה הקורפוס של, של הזוהר. שזאת שאלה שבאמת צריך לדון בה לגופו של עניין. אבל לבוא ולהגיד שזה מה שכתוב שמה, הוא זיוף אחד גדול, ורק משה דליאון כדי להאדיר את שמו, מייחס את זה לרבי שמעון בר יוחאי, סיפור אחר. אז מה נקודת המוצא? זאת השאלה. פלא גדול, איך אומר לפחות אחד שקצת לא התכופף לפני גרשום שולם, שניים לפחות, אחד זה יהודה ליבס והשני משה הידל, שבאים ואומרים סליחה, שאלה הזאת היא כבר נשאלה על ידי הרמק בעצמו, לא חיכה לנו כדי לשאול את השאלה הזאת, כן? והוא מביא מסורת מסוימת שמייחסת את הדברים לחכמי קבלה בדרום מרוקו, כן? ומשום מה החליטו להתייחס לדבר הזה, כי אין, למעשה מה? כי אין תעודה. זה שהרמק כתב במבוא לפירוש שלו שזה ככה, זה לא מספיק להם. בסדר? אז זה נכון שיש כאן דיון. כן, ויש גם באמת דיון, מקום לדון בדיוק מה זה הקורפוס המקורי של הזוהר וכל ההוספות. מה זה שונה מהגמרא שיש בידינו בבבלי היום? כולם יודעים וכולם מודים שמעבר לעריכה של רבינה ורבשי, אחר כך יש את העריכה של הסבוראים וגם של הגאונים. האם זה מונע ממישהו לבוא ולהגיד שהגמרא היא של המוראים בעיקר? לא, אז מה קרה פתאום, כן?
והקבלה בדרום מרוקו, מה קדם לה?
יש. מכיוון שהקבלה, בהגדרה, זה מסורת בעל פה. מניטו תמיד היה אומר, הקבלה אף פעם לא נכתבה. מה שנכתב זה פירושים על ידי קבלים לספר זה או לתורה. זהו, הזוהר נקרא בפי חכמי צפון אפריקה, מדרש הזוהר, לא ספר הזוהר. ואם זה מדרש, זה מדרש. בסדר? זה עניין של באמת של גישה. איך אני ניגש לדברים האלה? האם אני מוכן לקבל את העובדה שיש דבר כזה שנקראת מסורת בעל פה?
אז
היו
מוכן למקומות.
יכול להיות, יכול להיות. שוב, הגישה היא, השאלה כאן היא עקרונית. מניטו היה אומר את זה בצחוק. שעוד מעט יגידו שהסבא שלי לא היה קיים. למה? כי הוא לא כתב. אבל מה לעשות, אני מעיד שכן. זאת אומרת, יש כאן שאלה עקרונית של גישה. ומה שהוא למד אצל גורדן זה להפוך את הקערה על פיה. במקום לקחת את הקריטריונים של התרבות הכללית, ולהגיד למשל, אנחנו מצאנו אצל הפילוסופים הנאופלטוניסטים של המאה ה-12, דעות כאלה או אחרות, ואנחנו אחרי שפתחנו ספר בעברית, ראינו שיש דברים שנראים דומים, שאותם אנשים שכתבו את הספרים האלה בעברית, הושפעו בהכרח מהנאופלטוניסטים. מנין לך? אולי ההפך? אולי ההפך? אבל מכיוון שאתה בא ואומר, אבל לא רק התעודה היא ההתחלה, הקו הכללי הוא הקו של ההגות הפילוסופית היוונית על כל גלגוליה. ולא יכול להיות שהעם הקטן הזה הבזוי, חידש דברים, חידש דברים, מציא דברים, זה הטענה העיקרית של ביקורת המקרא בגרמניה במאה ה-19. נקודת המוצא, בני ישראל זייפנים וגנבים.
היהודים לקחו את זה מהערבים. הוא אמר, אולי זה ההפך.
בסדר, אבל...
מהמטבח שלנו.
ברגע שאני קובע קודם כל אקסיומה, הם גנבים וזייפנים, אז זהו, נגמר הסיפור. אז מה הם אומרים אחר כך? הם הצליחו לאסוף מכל המסורות מסביב להם, כל מיני הדברים המעניינים, והם אומרים שזה שלהם. סליחה, מה... אז גורדון לימד אותו להפוך את הקערה על פיה. קודם כל לבוא ולהגיד, הקו שמנחה אותנו, זה מה שחזל אומרים. זה מה שחכמי ישראל אומרים. אחר כך, אם מתברר שבתרבות הכללית יש דברים דומים, אנחנו נבוא ונחקור איך יכול להיות שיש דברים דומים. מי השפיע על מי? והאם יש כאן תופעה כללית, כלל עולמית? או משהו ייחודי. זה דבר אחד. דבר שני, איך אני שופט אירוע היסטורי כלשהו? גם כאן אותה שאלה. האם אירוע שלכאורה אין לו שום נגיעה ישירה ליהודים, הוא כן חלק מהותי של ההיסטוריה של התולדות בעולם? ותמיד מהניתוח אני נותן את הדוגמה של המהפכה הצרפתית. לכאורה אין לזה שום נגיעה ישירה ליהודים. ובכל זאת, זה אירוע מרכזי מבחינת תורת ישראל. למה? כי בפעם הראשונה, קמה תנועה ששמה על דגלה ערכים מסוימים, במקום העריצות שהייתה קיימת בכל המשטרים החשובים באותה תקופה. זה שזה נכשל אחר כך, זה סיפור אחר. צריך לחקור ולהבין למה. אבל אני כיהודי חייב לבוא ולהגיד, זה אירוע מכונן בהיסטוריית התולדות לפי התורה. ולשפוט את זה לפי הערכים של התורה. שוויון, אחווה וחירות זה דברים חשובים ביותר, זה ערכים אלוקיים. ואני צריך עכשיו להבין למה זה נכשל. והמפתח להבנה הזאת זה המפתח המוסרי וייחוד המידות. מעבר לזה, גם מבחינה סוציולוגית, זה כן השפיע על היהודים, כי זה תחילת האמנציפציה. ואני חייב לעשות גם את הניתוח הזה. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד מה שקרה במקום כלשהו וזה שהוא בעל חשיבות עולמית, לא קשור אליי. אבל בשביל זה אני צריך להתרגל לחשוב בצורה מסוימת.
וגם אם זה עלול להשפיע לרעה,
לרעה
שלי,
ודאי.
התקדמות של האנושות.
התקדמות או לא? יש גם נסיגות.
בסדר, זה לא היה לפני.
לא משנה, התקדמות או נסיגה, אבל יש, זה חלק מהכלכלה האלוקית. כן, 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 כן. וצריך להבין איך. ויכול להיות שההשפעה היא אחרי עשרות שנים ואפילו מאות שנים. זה מאוד דומה לגישה של הכוזרי, הנה. ארץ ישראל, אנחנו נראה את זה אחרי הפסקה, כן? ארץ ישראל במרכז, לא, 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 באמת. כן. הלב זה העם היהודי. והעם היהודי צריך להיות רגיש לכל מה שקורה מסביבו. ולהבין מה הולך. בתהליכים היסטוריים משמעותיים יש להם משמעות לפי התורה. ולפי התורה אני שופט אותם. חיובי או לא. כשפתאום יש תקווה חדשה באיזשהו מקום בעולם, היהודי הרגיש אומר, קורה משהו, שמע מבחינה משיחית. מבחינה משיחית. ולפעמים הוא מצטרף.
לפעמים הוא היוזם בכלל.
ולפעמים בכלל הוא המוביל. והרבה פעמים הוא המוביל, בסדר. או לפחות הוא נותן את הגושפנקה האידיאולוגית. בסדר. ברור, ברור, ברור. ולכן הפרשנות של מניטו לגבי מגדל בבל. לא סתם, כן? אבל שוב, המקור הוא כאן. זו השיטה ההיסטוריו-פילוסופית של גורדן, כן? יש משהו, אתה שופט את זה לפי הערכים שלך. אתה לא מטריל את הניתוח, לא מהגישה של אפלטון ולא אריסטו, ולא הפילוסופים המודרניים, ולא ערכים שהם למעשה זרים לך. ומתוך זה אתה מנסה להבין איך אחרים גם כן רואים את הדבר. בסדר? אז זה דבר אחד. אז אומר כאן, החוקרים במדעי היהדות מניחים באופן גלוי או סמוי, שכל מה שחכמי ישראל אומרים נלקח מחוכמת הגויים בצורה זו או אחרת, יש בקביעה זו אמירה אנטישמית ברורה מצד אותם חוקרים גויים גרמנים מן המאה ה-19, הם מאשימים אותנו בגניבה ספרותית לאורך כל הדורות. לדידם, אין שום דבר מקורי בתורת ישראל ובדברי חכמי ישראל, משום שהכל נלקח מן העמים השכנים או מן התרבות הכללית. כדאי לשים לב לנקודה זו. למשל, הם יוצאים מנקודת הנחה שהרמב״ם הוא קודם כל פילוסוף אריסטוטלי, המסתיר את דעותיו האמיתיות. מורי ורבי, שהיה בקי ביותר, הן בתורת אריסטו, הן בתורת הרמב״ם, לימד אותי שעלינו להפוך את הקערה על פיה ולהבין שהרמב״ם הוא קודם כל תלמיד חכם, השייך לבית המדרש של חכמי ישראל לדורותיהם, והוא, בגלל הנסיבות ההיסטוריות, נאלץ בין היתר לענות לטענת הנשמעות בתקופתו מצד יהודים הנוטים לפילוסופיה של אריסטו ואפלטון, כפי שהפילוסופים המוסלמים פירשו אותה. וזו נקודה מאוד חשובה בהמון המון, המון, המון מקומות מהניתוח, חוזר על הנקודה הזאת. שאלתם בצדק למה לא מוצאים את הזוהר לפני זה בשום מקום הזה? מה תשובת מהניתוח לדבר הזה? כל עוד דבר לא נחות, זה נשאר בגדר סוד. אבל התברר שבתרבות שהייתה דומיננטית באותה תקופה באזורים מסוימים, היהודים נמשכו אחרי התרבות הזאת ובאו אל חכמי ישראל דאז והתחילו לשאול שאלות, והתשובה היהודית הייתה, עכשיו אנחנו חייבים לחשוף חלק מהדברים. וככה הוא מסביר למעשה את ההתפתחות של של האידאות בישראל. שם הוא מאפיין 4 או 5 שלבים. מה? באותם שיעורים, כן? שלב ראשון, צריך להתמודד מול העבודה הזרה. זה התנך, זה הנביאים. נביא לא מתמודד מול הטענה התאיסטית, כי היא לא קיימת בתקופה שלו. חזל כן, התחילו כבר להתמודד מול טענות שונות של הפילוסופיה שהייתה דומיננטית בתקופה שלהם, או של שיטת של שתי רשויות במרחב התרבותי של בבל. זו תקופה שנייה, אחרת, אין נבואה יותר, יש תופעה חדשה בעולם, צריך להתמודד. בסדר? תקופה שלישית, זו התקופה של מה שנקרא הפילוסופיה הסקולסטית, ימי הביניים, כן? גם כאן צריך להתמודד. פתאום מתחילים לשאול בכל מיני שאלות שלפני זה אנחנו כמעט ולא מוצאים. למשל, שאלה גדולה מאוד בימי הביניים, נשארות הנפש. בחזל זה עניין מישהו? כמעט ולא. תורה? בכלל כלום. פתאום זה הפך להיות זה. אז יהודי ששמע מהשכן שלו שזה נושא חשוב ביותר, הגורל האישי שלי וכו', מן הסתם בא לחכם לשאול. מה החכם עושה? הוא עונה. וכך נוצרים דברים חדשים לחלוטין מבחינת הסגנון.
תשובה מספקת?
הרס"ג, רמב״ם, כל הגדולים של מתקופת סוף הגאונים עד תקופת הרנסנס, צריכים להתמודד עם השאלות האלה. וכל אחד תשובה משלו. בתור בית המדרש. ויש סתירות בין התשובות. יש מחלוקות. תקופה רביעית, היא מתקופת הרנסנס, עד המאה ה-17-18 פחות או יותר. זו תקופה תרבותית שונה לחלוטין. בתקופה הזאת יש תזוזה חשובה ביותר. מצד אחד עדיין התיאולוגיה הקלאסית של ימי הביניים שולטת, אבל מתחילים לראות שלאט לאט האלו כבר לא כל כך במרכז, והאדם הולך לתפוס את המקום הזה. אבל בעיקר עסוקים עדיין מבחינה הגותית בשאלות תיאולוגיות חשובות ביותר. מה תשובת העם היהודי לדבר הזה? היום העמדת הוא פשוט תורת הארי בעיקר. חשיפת הקבלה. זה התשובה היהודית לכל מיני שאלות שהתיאולוגים שאלו. איך נברא העולם? איך יכול להיות שהעולם נברא יש מאין, יש תירה לוגית? איך אתם היהודים מסבירים את הדבר הזה? אז אלה שנתנו לכיוון הפילוסופי, נתנו תשובות כאלה אחרות. חכמי הקבלה באו ואמרו, יום סליחה, אנחנו דווקא בצד הפילוסופים שאומרים שזה אבסורד, מה שאתם אומרים, התיאולוגים. והנה התשובה שלנו, אין בריאה יש מאין, יש בריאה יש באין. ועכשיו אנחנו נסביר לכם על מה מדובר, וזה כל התהליך של השתלשלות העולמות והצמצום וכו', זה עיקר תורת הארי. תקופה... כן.
המניטו באמת הבין שגילוי תורת הארי, הפצת תורת הארי, היא תשובה למשהו?
כן, ודאי, ודאי, ודאי.
זה לא היה משהו
ש... ודאי, ודאי. דווקא מאוד מעניין, מי שמחזק את הגישה הזאת, זה משה אידל, בעיקר. עשה מחקר, אני לא יודע אם הוא פרסם כבר את המחקר הזה, אבל שמעתי אותו בכמה הזדמנויות, שמסביר את הדבר הזה. המקובלים שהתקבצו בצפת, תקופה של 40-50 שנה, לא יותר מזה, כן? זה דור שני או שלישי לגירוש ספרד. אבל בעקבות הגירוש, היהודים נדדו לשני כיוונים. אחד שהוא קורא, איך הוא קורא לזה? הנתיב הצפוני והנתיב הדרומי. הנתיב הצפוני עובר דרך איטליה. בסדר? אנחנו במאה ה-16, איטליה. הנתיב הדרומי עובר דרך צפון אפריקה. בסדר? בסוף כולם מגיעים לצפת. מה הם פוגשים באיטליה במאה ה-16? זה שיא הרנסנס של איטליה. עם דבר מאוד מעניין, שזו תופעה שכמעט ולא נחקרה בישראל, הקבלה הנוצרית. הקבלה הנוצרית. מה? כן, יש דבר כזה שנקרא הקבלה הנוצרית. זה דבר שכמעט ולא עסקו. יש חוקר אחד בארץ, חיים וינשטוק, אם אני לא טועה. לא וינשטוק. לא זוכר. בסדר. שקצת עסק בדברים האלה, אבל בשפות האחרות יש מחקר מאוד נפוץ, מאוד, וגם מאוד רציני בדברים האלה. אחד מהדמויות המרתקות ביותר שמה זה הפילוסוף שמתחיל את תקופת המודרנה, פיקו. בוודאי, ודאי שזה מקביל, זה המאה ה-16. זה המאה ה-16. הטענה שלי דלי היא כזאת, שהוא טוען שאותם מקובלים שעברו דרך המסלול האיטלקי, היו צריכים להתמודד עם השאלות של היהודים שלהם באיטליה, וזה גם מסביר מדוע כל כך הרבה מקובלים איטלקים הגיעו לצפת. רבי חיים ויטל, גם אם הוא נולד בצפת, הוא ממוצא איטלקי. כן? ועוד רבים. והם היו צריכים לתת מענה ליהודים שלהם, ששמעו ערב הבוקר את אותם תיאולוגים נוצרים או פילוסופים שהיו מחוברים לקבלה הנוצרית, איך אתם מסבירים עכשיו את הדברים? כי לנו יש הסבר. לא, אין שום דבר חדש, אומר מניטו, אבל הדברים מחודשים. זה נקרא מחודשים אצלו, כן. אז עכשיו, מה שמעניין לראות, הרמק עבר במסלול הדרומי ולא במסלול הצפוני, כן? ולכן הקבלה שלו לא הושפעה בכלל מכל הדיונים האלה. העולם האשכנזי, בניגוד מפורש למה שגרשום שולם כתב בכמה וכמה ספרים, ואף פעם לא חזר בו מהדברים האלה, למרות שהדברים ברורים היום, העולם האשכנזי לא הכיר את קבלת הארי עד מאוחר מאוד. הסתמך על הקבלה של הרמק גם 2, 3, 4 ו-5 דורות אחרי שהרמק הסתלק בה. אפשר להוכיח את זה היום בצורה פשוטה וברורה. הוא הדמות המרכזית. למה? כי אין נגיעה בכלל לכל השאלות שהיו בראש המקובלים האיטלקים. עץ חיים לעומת זה מושפע. ככה הוא רוצה לטעון. טוב, צריך להוכיח את זה. כן.
והארי מבחינת זמנים.
זה אותה תקופה. ודאי, זה 116. 1530, 1570, 80 פחות או יותר, הכל מסתיים בצפת.
והרמק הגיע לצפת?
כן.
ושם פגשת?
הרמק נולד גם פה. אבל הקבלה שלו היא קבלה שעברה דרך צפון אפריקה. ככה הטענה, בסדר, אני שוב, צריך להוכיח את זה, אבל אני אומר, מבחינת ההבנה של התהליך ההיסטורי וההשפעה של הסביבה, או לא ההשפעה, היחסי הגומלין עם הסביבה, יש בשר. יש בשר, וזה מה שמניטו תמיד אמר. הקבלה, מה זה תורת הסוד? זה משה רבנו. אבל בכל תקופה מגלים את מה שצריך לגלות כדי להתמודד עם האתגרים של התקופה. העיקר נשאר במסורת בעל פה. ולכן החוקרים יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו לא מוצאים שום תעודה לפני זה וכו' וכו'.
גם החידושים בעצם.
רבי חיים ויטלי, אלמלא הגניבה בזמן מחלתו של האוסף של הכתבים שלו, כן? אף אחד לא היה יודע כלום. ניצלו את העובדה שהוא היה חולה בדמשק, והעתיקו את מה שהפך להיות העץ חיים אחר כך ועוד ספרים אחרים. מה? זה לא שלא הסכים, הוא לא רצה לגלות שום דבר. מי שכן רצה לגלות דווקא זה הרמק. שלח את הבן שלו לאיטליה להדפיס את הפרדס. זה לא במקרה. ודאי, כי הדפוס הוא באיטליה. הרנסנס באיטליה זה לא סתם, הדפוס נמצא שם.
עד היום יש דברים שלא נכתבים?
לפי מניטו הכל. הכל הוא מסורת בעל פה. בסדר, זה המושג של קבלה.
איפה נכנס אצל מניטו הנושא של
אוצל
הארי היה, של גילוי, של דברים שהם לא מסורת, גילו לו.
בסדר, גילו, גם למרן שולחן ערוך גילו לו, היה לו מגיל. בסדר, נו, גילו לו.
זה מקעקע את כל הטענה שכאילו הכל מסורת.
לא, כי השאלה זה מה זה מסורת. ניקר דוגמה. הרוב האנשים חושבים שהמושג של צמצום נמצא לראשונה בתורת הארי. לא נכון. נמצא אצל הרמק ולמי שקדם. המשמעות של הדברים היא מחודשת אצל הארי. אז אפשר לבוא ולהגיד, הגילוי זה לגבי המשמעות של הדברים. וגם הגילוי יכול להיות בהתאם לתקופה שאתה חי, מה המשמעות ההיסטורית עכשיו של הדברים האלה. בסדר?
הגילוי זה יכול
להיות פעם
שמשתנה
שוב עם הזמן. לא יודע, לא זכיתי לגילוי, אז אני לא יודע מה זה. בסדר? שוב, אנחנו דנים בדברים שבקושי אנחנו יודעים, אבל מבחינת ההתפטרות יש כאן, יש כאן אכן התפטרות היסטורית חשובה. תקופה רביעית. זה תקופה שמתחילה במאה
ה-17-18.
אז החמישית אם ככה, לא זוכר כבר לפי המספר. בסדר, אז החמישית, אני צריך להגיד, אם אני חוזר לתקופה השנייה של חז"ל, שמה דיברנו על הזוהר, כן? כל ספרות ההיכלות והזוהר. זה התשובה היהודית באמת לכל הנושאים האלה הקשורים לדעות של אתאיזם בצד אחד, שתי רשויות וזה גם כן, בסדר? תקופה חמישית, זה מתחיל במאה ה-17-18, האדם הוא במרכז. תיאולוגיה היא כבר צדדית לחלוטין, וזה תחילת הפסיכולוגיה. מה התשובה היהודית? אומר מניטו, הבעל שם טוב. והחסידות היא, זה למעשה לבוש מסוים של הקבלה בכיוון של תורת הנפש. בסדר? תקופה זו מסתיימת במאה ה-19, אמצע. לפי מניטו, הסתיימה במאה ה-19. ונולדה, ואנחנו בתקופה חדשה, שזו התקופה שהסוציולוגית, הכלל, הופך להיות הדבר העיקרי. ורואים את זה בתרבות הכללית ובהיסטוריה הכללית בכל פינה. שאלת הלאומיות והלאומנות. בסדר? באירופה זה שאלת ייחוד איטליה ושאלת ייחוד גרמניה.
ייחוד אירופי גם.
לא, קודם כל איטליה וגרמניה. בסדר? והסיסמה שלכל עם מגיע מדינה. בסדר, אז הכלל.
והיהודים מאוד עובדים
ביחודי. הציונות הפוליטית השתמשה בזרם הזה, בתנועה הזאת, כדי לבוא ולהגיד, גם אנחנו מגיע. בסדר. מי הדמות שמייצגת את התקופה הזאת? אומר מה ניתוח הרב קוק. הוא שם את הערך של הכלל במרכז. בסדר. עכשיו אני מוסיף, זה כבר לא מניטו, זה אני. יש תקופה חדשה החל מסוף מלחמת העולם השנייה. לא הפסיכולוגיה, לא הסוציולוגיה, אלא שאלה זהות האדם. וזה קשור לאנתרופולוגיה. לא. וזה החידוש הגדול של מניטו. אבל בשביל זה צריך להסביר מהי האנתרופולוגיה לפי האסכולה האנתרופולוגית הצרפתית של לוי שטרוס, שהיא הדומיננטית אחרי מלחמת העולם השנייה. הם מגדירים את האנתרופולוגיה כמדע האדם. זו הגדרה שונה לחלוטין מההגדרה של האנתרופולוגיה באנגליה או בארצות הברית. בצרפת מגדירים את האנתרופולוגיה כמדע האדם. ורואים את זה כמטריית על, שמתחת למטריה הזאת אנחנו מוצאים את כל הדיציפלינות של מדעי הרוח. מהבלשנות, ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכו' וכו'. אפשר לעבור דיסציפלינה, אתנולוגיה כמובן וכו'. כל דיסציפלינה היא ענף מסוים של האנתרופולוגיה. זה החזון הגדול של לוי שטרוס. כן? ומניטו מבין שבאמת אנחנו בתקופה חדשה. זה האינטואיציה הבסיסית שלו. מי יהיה מהילדות ואפשר להוכיח את זה. אנחנו בתקופה חדשה וצריכים לתת מענה לשאלה של הזהות. לא של הנפש, אלא של הזהות. עכשיו, למה אנחנו היום כל כך הרבה פעמים שומעים חזרה לפסיכולוגיה או לדברים האלה? כי מי שלא מסוגל לתת מענה ברמה האנתרופולוגית הזהותית,
זה פוגע
אז למעשה ממרזר את מה שכבר נאמר 200 או לפני 300 לפני 200 או 300 שנה כתורת הנפש. אבל זו רגרסיה למעשה. וזה מאוד מעניין, כי איך מניתו למשל כאשר הוא מטריד את השיעורים שלו על שמונה פרקים של הרמב״ם, איך הוא מציג את הספר? זהו הספר האנתרופולוגי הראשון בהיסטוריה האנושית. והוא בעל חשיבות אוניברסלית. אפשר לקחת כל אחד אחר שהיה בא ואומר, נו, על מה מדובר בשמונה, בפירוש הזה לשמונה פרקים? בנפש האדם, והיא אחת. אומר מניטו, ואז מתחילים לדבר על פסיכולוגיה. אומר מניטו, אתם לא מבינים שום דבר, זה אנתרופולוגיה, זה לא פסיכולוגיה. אז איפה הגבול? לפעמים נראה דק מאוד. אבל הרמב״ם לפי מניטו דן בשאלת הזהות האנושית ולא בנפש במובן הפסיכולוגי. כן.
כשאני שומעת היום בהקשרים של פוסט-מודרניזם.
כן.
מה שאני מבינה מזה, שבעצם באמת נושא הזהויות זה משהו מאוד מרכזי, אבל מהכיוון של יש לי חירות לבחור את הזהות שלי.
כן.
האם מניטו מתייחס לנושא הזה של בחירת זהות?
כן.
שזה לא משהו
כן.
מוכתב.
כן. שולל לחלוטין את הטענה הזאת.
בכל מישור?
בכל מישור, מה לעשות?
כלומר, צרפתי חייב להישאר צרפתי.
לא, לא, כי זה, כי זה, לא. צרפתי, שנייה. זה שאני איש או אישה, מה לעשות? גם אם מבחינה אנטומית מישהו יכול לשנות את המין שלו, זה הזהות שלי. בסדר?
זה בדיוק הכי הקוע שאני נשים. בדיוק,
בסדר, אני יודע, אני יודע, אני יודע, בסדר.
זה מעניין שזה כל כך מלחמה על הדבר, ובדיוק בגלל
שזה
חופש.
שנייה. קודם כל, לפי חז"ל, אם אנחנו מדברים על מגדרים, אז אין שני מגדרים, יש ארבע. יש זכר, נקבה, טומטום ואנדרוגינוס. קודם כל, אז שוב, או שאנחנו דנים בשאלה לפי הנתונים של חז"ל, או שאנחנו מאמצים את הקטגוריות של המודרנה, של המודרנה שיש או איש, או זכר או נקבה, ואז זה דיון אחר כבר. זה חזרה למה שמניטו אמר כאן. שנייה. עכשיו, האם צרפתי יכול להפוך להיות בריטי? התשובה, מה?
קשה
אומר. בגלל זה אני... מה? התשובה היא לא. לא, הנתין זה משהו אחר. לא.
זה...
לא, כמו שניסו במהלך כל הקולוניזציה לשכנע את הסנגלי שאבות אבותיו היו גלים, כי ככה לימדו אותו בבית הספר, כן? נכון? והאנגלים, אני לא יודע מה הם אמרו בצד של קניה או זה, אבל מן הסתם משהו דומה, כן? שאם אתה אנגלי באמת זה מקמברידג' ומקסימום מאוקספורד ולא מעבר לזה, זה בלתי אפשרי. היחידי שיכול לאמץ כל זהות אנושית אחרת זה היהודי. כי הוא יכול להיות קוסמופוליטי. כן?
כל חייו הוא
אירי, וגם הנכדים וגם הנינים יהיו, שנייה, וגם הנינים יהיו אירים.
רק שזה יישכח.
לא, זה לא יישכח אף פעם, כי בחג של סנט פטריק, הוא ישתה את הבירה האירית. אבל ברור שהוא לא אירי. כי אם מחזירים אותו פתאום, לאמצע שום מקום באירלנד, הוא ירגיש זר.
אז איך השור הצליחו לבולל
הצליחו, כי באמת אותו אירי אחרי 2-3 דורות הוא אמריקאי לכל דבר בעניין. אבל צריך להגדיר מה זה אמריקאי גם כן, זאת שאלה, לא, מפינה תרבותית, זאת שאלה גם כן. האם זה אוסף של קהילות, או שיש דבר כזה שנקרא זהות אמריקאית, בסדר, נשאיר להם את זה, בשביל זה יש להם טראמפ, לא? כדי לברר את השאלה הזאת, בסדר, זאת שאלה. או שמה שאמר, שאנחנו במבט יהודי, אנחנו נבוא ונגיד, ששם יש פרויקט מתחרה לפרויקט שמתקיים בארץ של בירור הזהות האנושית. יהודים שמתקבצים מכל העולם מביאים איתם את הזהות הגויית שהם פגשו, ויש כאן קור חיתוך, היתוך, כן, שהפולנים, הרי אומר מניטו, פוגש את המרוקאי באוטובוס בירושלים. דרך שני יהודים. אז זה מה שיש. או שבארצות הברית אותו פולני פוגש את אותו מרוקאי ויוצא משהו אחר. מה? כן.
מה זה מתקשר
שיש
פה
פרויקט
מתחרה? למה יש פרויקט מתחרה?
כי זה הסיפור של
מגדל
בבל.
לא, זה ברור.
מה הרעיון שם? לבנות בחזרה את הזהות האנושית שהתנפצה ל-70 רסיסים בגלל הפלגה. והשאלה ההיסטורית היא איך בפועל עושים את זה. אז הנה עכשיו יש שני פרויקטים זה מול זה. פרויקט אחד שנקרא ישראל, פרויקט אחד שנקרא ארצות הברית. היו פרויקטים אחרים לפני זה.
ברית המועצות.
אנגליה, צרפת, בזמן הקולוניזציה. ספרד, בדרום אמריקה. טוב, מניטו היה אומר, בכל שלב של ההיסטוריה, ברגע שאומה יכולה, בצורה זו או בצורה אחרת, זה תמיד בדרך כלל בצורה אלימה, לכפות את הזהות הפרטית שלה על שאר הזהויות, היא ניסתה לעשות את זה.
יש יסוד
אי
ודאות
בהיסטוריה
של
הזהות
האנושית.
לא, העולם מתחלק לשניים. מי ששותת קוקה קולה ומי שטרם.
זה זהות
מבחינתה.
מנסים ליצור זהות מתוך כל האוסף.
זה זהות מבחינתה.
אבל לא ליצור.
לא.
אז פה זה נעשה באופן טבעי?
זה נעשה אפילו...
זה נעשה באופן טבעי.
זה נעשה בצורה בלתי מודעת אפילו. כן. בסדר.
האינדיאנים הם יהיו השולים.
לא, לא, האינדיאנים הם...
השולים בעניין.
הם...
נפרר להם לשבת שם.
הם מתחת לאדמה.
למדתי שיש משהו מיוחד בזה, קראת על זה שהיהודים מפולין והיהודים כן. ממרוקו נפגשים פה, כל אחד מביא את הזהות שלו והם נפגשים פה. ואתה בעצם בא ואומר, זה לא מיוחד ליהודים, יש את זה אצל האמריקאים, יש את זה...
לא, מה שמיוחד, שיש גורם מאחד כאן שזה היהודי. זאת אומרת,
האמריקאים טוענים שהם גורם מאחד.
הם מנסים.
בסדר. שוב, לפי השיטה של מניטו, צריך לשמוע את הטענה הזאת. ולהבין מה היא אומרת. האם יש אפשרות לעורר זמן, בלי שצד אחד ישתלט על הצד השני ויגיד לו, אלה הערכים שאתה חייב לאמץ, כדי להיות מי שאתה למעשה, שזה מה שקורה בכל ניסיון כמעט, חוץ מישראל.
למה? גם בארץ? בן גוריון קבע את קובה.
יפה, וזה לא הלך.
זה לא הלך. אבל דווקא באמריקה מבחינה הזאת זה באמת, זה כאילו פרויקט פתוח. כי אין פה, הם לא באים עם איזושהי זהות מסוימת.
בוא.
שצריכים לכפות אותה. דווקא בקצת
המסתכל הזה הוא מעניין. נחכה עוד 100-200 שנה, נראה.
זהות חדשה שהם קוראים לאמריקה.
בוא נראה עוד 100-200 שנה מה קורה עם הקהילות המקסיקניות, לא רק זה, כל האנשים שהגיעו מאפריקה וזה, אם הם מקבלים באמת את הערכים של הלבן הממוצע, הפרוטסטנטי, גזען וכו' וכו'. ניו יורק זה לא אמריקה. קליפורניה אפילו זה לא אמריקה.
אפשר לראות גם שבבחירות זה הולך לפי
קבוצות אתניות. ברור, לא יודע. זה קבוצות אתניות. אפשר לראות גם מה קורה באירופה, זה גם ניסיון. הבנו אחרי שתי מלחמות עולם, עשרות מיליוני אנשים נהרגו, שההגדרה של הגבולות, כפי שהיא הייתה מקובלת במאה ה-19 בעקבות האמירות של הגל, גרמו לנו לאסון, אז בוא נוריד אותם. זה האיחוד האירופי. ופתאום מתברר שיש בעיות. כי למה אתה עוצר בהורדת הגבולות שלך בגבולות של האיחוד? תהיה פתוח לכל העולם.
הם מנסים גם את זה.
לא, הם לא מנסים. זה נכפה עליהם בפועל.
לא, מבחינת המנהיגים, הגישה של
הגבול... תמיד באירופה הייתה בעיה. יש אליטה שחשבה ככה, והמון שחשב הפוך בדיוק. בסדר? לא. אבל רואים את הדברים האלה, לכן אנחנו באמצע תהליכים מאוד מעניינים מבחינה זו, אבל ההסתכלות אומרת, צריכה להיות ההסתכלות היהודית. אני בא ואומר, קרה משהו חמור ביותר בזמן הפלגה, וכל ההיסטוריה האנושית זה ניסיון לתקן את מה שקרה. אז יש בצד אחד היסטוריית המלכויות, ככה חזן מתארים את זה, ויש בצד השני ההיסטוריה של ישראל. אבל הרצון בהתחלה הוא אותו רצון, צריך לתקן את המצב. והמרכיב המוסרי בתיקון הזה. בסדר? אז זה בגדול, ככה
רומנות... בעם היהודי, מה שמאחד זה המילה יהודי.
לא.
זה לא התרבויות בפועל.
לא, אז זה בדיוק מה שמניתו אומר. כדי להגיע לאיחוד אמיתי, צריך לחזור לעבריות. ובעבריות יש מושג חשוב ביותר שנקרא י' ב' שבטים. בסדר? איך, מה זה אומר בדיוק, הוא אף פעם לא הסביר.
גם יהודים
שאלו על הרצות
שלו.
כן.
יש מושג תוכו אכל כיפתו זרק, וזה נכנס לעבריות?
כן, כן.
ודאי. אין בעבריות שום דבר מהגויים.
בוודאי שכן. ודאי שכן, כמו שבזמן יציאת מצרים, זהב, נחושת, כסף וזה, לקחנו ממי? מהמצרים, זה ערכים. חלק הלך לעגל, חלק הלך למשכן. זה תהליך של הבירור. והבירור הזה הוא לא עניין של שבוע, שבוע וחצי. יכול לקחת עשרות שנים, מאות שנים. אבל יש מושג מרכזי שנקרא עם ישראל מעם מיוחד, כי יש בתוכו י' ב' או י' ג' שבטים. וזה נקרא קהל עמים. ככה התורה קוראת לעם ישראל, קהל עמים. יש סתירה. אני עם אחד, אבל איך אני יכול להיות קהל עמים? לא, בסדר, תשבור את הראש, תמציא את הדבר.
יש
עוד
מעט את הניסיון
העשבי
לחכות את זה ולקחת את זה ותעניק את זה. כל הזמן, כל דבר
שלנו,
את הזה
ואת
האדם
והכוח
שלו.
ברור, ברור. זה מה שמניתו היה אומר תמיד, נתן סכמה, בצורה סכמטית, דגם מאוד מאוד חשוב. מול... יש בכל דור דמות, למשל בתקופת האבות, אברהם. יש לו מתנגד ומתחרה. ליצחק יש מתנגד ויש מתחרה.
זה לא אותו אחד אחד.
לא,
לא,
לא, לא, יש מתנגד ויש מתחרה. מי המתנגד לאברהם? הוא המתחרה. ומי המתנגד? אבי מלך. יצחק, יותר פשוט, ישמעאל.
ישמעאל המתחרה.
מתחרה, ומי המתנגד?
אבי מלך.
יעקב. עשיו ולבן. אז מי המתחרה ומי המתנגד?
עשיו מתחרה.
מתחרה ומתנגד.
אחד רוצה את מקומו, אחד רוצה לחסל אותו.
ואומר מניטו, מוסיף, ויש תקופות מיוחדות שהן תקופות המעבר, שיש דמות אחת שהיא גם מתחרה וגם מתנגדת. זה המלך. בסדר? זה מאוד מאוד פורה הדבר הזה, כי אפשר להבין את זה. ולכן החוכמה הזאת, החוכמה כאן היא לזהות מי הוא המתחרה ומי המתנגד. עכשיו, מה יותר קשה, המתנגד או המתחרה?
המתנגד.
המתחרה, לפי מניטו. כי הוא מציג את עצמו כאילו הוא האלטרנטיבה. אנחנו לא צריכים אתכם, הנה אני פה. המתנגד מתנגד, אפשר להבין את המניעים שלו, סליחה מה אתה עושה פה, כן?
כן. אז היום כאילו האסלאם המתנגד והנצרות,
לא,
האסלאם
מתחרה.
היום, הנצרות באופן מסורתית מתחרה, וירוס ישראל, והאסלאם הוא המתנגד. לא.
כרגע הוא מתנגד.
כן. הוא מתנגד לנוכחות הפיזית. בסדר? אין טענה שבאסלאם שאני ישראל. אני ישמעאל. בסדר? אוקיי. השאלה זה מי המלאק? בתקופה שלנו. לא יודע. נתן רמזים בכיוון מסוים. איראן. איראן.
המלאק הוא תמיד גם וגם?
כן.
גם איתך וגם?
כן.
הוא מאחד בתוכו את ה...
כן, כן.
רגע, הוא יכול להיות המלאק דמות נוספת, שגם מתחרה, גם מתנגד וגם המלאק?
לא. לא, יש תקופות שבאמת יש... כאילו המשבר הולך לכיוון של קיצוניות, ואז יש אחד שלוקח על עצמו את שני התפקידים האלה. כן? כן, ככה נתן רמזים בכיוון הזה לפחות. בסדר? אז שוב, אבל זה מתוך ההסתכלות הזו מה שהוא למד אצל גורדן כאן. זאת אומרת, איך אני מתייחס מתוך דברי חז"ל, מתוך המסורת הנבואית, לפי הדברים של מניטו, להתרחשויות העכשוויות. בהיסטוריה הקונקרטית, לא... כן? טוב, אז נמשיך לקרוא את ההערה הזאת, כן? הרמב״ם בוחן טענות אלו, איזה טענות? של אותם יהודים שבאים ואומרים לו מה שהם שמעו אצל פלוני או אצל אלמוני, והוא מלמד אותנו מהן נקודות ההסכמה ומהן, וזה העיקר, הנקודות המפרידות בין מחשבת ישראל ובין הפילוסופיה. נו, מסקנה לפי מניטו, באיזה מחנה נמצא הרמב״ם? של חכמת ישראל, לא של הפילוסופיה. הסכמת הרמב״ם עם דיבור זה או אחר של אריסטו אבן סינה, אינו הופך אותו לפילוסוף אריסטוטלי. אנחנו נמצאים היום במצב דומה. באים אלינו הוא התכוון, לא, הוא התכוון אישית אליו, כן, הרבה. מה? כן, 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 כן. בוודאי, ודאי, זה תמיד ככה, כן? זאת אומרת, הם באו גם על אחרים, אבל רק אצלו מצאו תשובה, זה התייחסות לפחות. באים אלינו צעירים בעלי השכלה מדעית ופילוסופית רחבה, נטולי כמעט כל השכלה יהודית מסורתית, והם שואלים אותנו, מה אנחנו חושבים על דעה זו או אחרת? האם כאשר אני עונה להם, אתם רואים שזה... ענה להם מה שאני עונה להם, זה הופך אותי לפילוסוף. אני משתדל לענות מתוך המקורות שלנו, וגם אם אני משתמש בשפה המובנת להם, ולא בשפה הקלאסית של הרבנים, אין זה אלא מבחינת לבוש. איני פילוסוף, אני משתמש בכלים התרבותיים של הפילוסופיה המודרנית. היום המשימה שלנו מורכבת יותר משום שאין שיטה אחת השולטת בכיפה בעולם הפילוסופיה, מה שהיה בתקופת הרמב״ם, היו שתי שיטות בעיקר, כן? יש המון שיטות הסותרות זו את זו, וצריך מאוד להיזהר משום שהסבר מסוים הבא להראות מדוע שיטה מסוימת אינה תואמת דעת חכמי ישראל, יכול להתפרש בטעות על ידי בעלי שיטה אחרת כתומכת בדבריהם. כן, ודאי. בשנות ה-50 בצרפת יש ויכוח גדול. מצד אחד, ההומניזם, ז'אן פול סארטר, מצד שני, הסטרוקטורליזם, לוי שטרוס ולקאן ועוד כל מיני אנשים. טוב, שואלים את היהודים, במי אתה תומך בוויכוח הזה? אז אומרים, אני יותר קרוב לצד של ההומניזם של ז'אן פול סארטר. האם זה אומר שאני מאמץ את הפילוסופיה שלו? וברגע שהוא אומר את זה, קופץ עליו המרקסיסט ואומר לו מה פתאום ומה הייתי. יש מגוון, כן? אז צריך להיזהר. במיוחד שמדבר מול ציבור, אתה לא יודע מי בעל שיטה כזו, מי בעל שיטה אחרת. זה לא אוניפורמי. אז זה אומר כאן, אני נאלץ לעשות זאת משום שאחרת לא היו אותם יהודים מבינים אותי כלל וכלל. אם הייתי מדבר בשפה של חז"ל או של הרבנים. אגב, זה כאן ביקורת לכיוון מה שקורה היום בישיבות. אימצו שפה שאף אחד לא מבין מחוץ לישיבה. ברור. צריכים להיות אופטימיים, לא?
השאלות שמחוץ לישיבה לא מעניינות אותו. זה לא רק עניין של שפה, זה עניין של תוכן.
השאלות שמחוץ לישיבה לא מעניינות את הרמים אולי, אבל את הילדים ודאי שכן. אני מדבר על הישיבות הקטנות. כן. זאת אומרת, יש שם שפה שאותו צעיר, ולראשונה הוא פוגש את זה כשהוא מגיע לצבא, מתחיל לדבר, מפקד שלו לא יודע על מה הוא מדבר. חברים שלו, אלא אם כן הוא בפלוגת של הסדר, לא יודעים על מה מדבר. אבל זה מעניין. זה פתאום...
משהו חדש.
חדש זה פגישה בין עולמות.
גם לצבא יש שפה,
אתה ברור לכל מסגרת יש שפה. אבל יש הבדל, למשל, בין השפה, איך נקרא לזה, המטאפיזית, הפילוסופית או התיאולוגית, ובין השפה האנתרופולוגית. ומה שמניטו סיפר לא פעם, שהוא היה צריך, וזה דרש ממנו מאמץ אדיר, להמציא שפה חדשה, כדי להעביר את מה שהוא רצה להעביר לכלל הציבור.
שכולם יבינו.
לא שכולם יבינו, שכולם יוכלו לדעת על מה הוא מדבר. כי כל אחד אחר כך הבין מה שהוא הבין, זה סיפור אחר. כן? תפס את מה שהוא תפס. אבל קודם כל היכולת לבוא ולהגיד, אני מדבר לא בציבור של האנשים הקרובים אליי, אלא בעולם יש כלל ישראל. וכל מי שהיה בשיעורים שלו יודע שזה מה שהיה, וזה פלא. איך יכול להיות אחד שהחיים שלו זה הישיבה והכולל, והשני לא ידע כלום על מה שהולך שם, מרקסיסט מושבע, יושב ומקשיב במשך שעה, שעה וחצי, את מניטו, מדבר על חשיבות השבת. זה מה שאת חושבת. ואותו בחור שיצא, ואני יכול להגיד כי ישבתי על ידו, בחור מהשומר הצעיר, שאני לא יודע עד היום מה הוא עשה שם. כשיצא משם, נושא של השיעור זה היה השבת בהגותו של רבי צדוק הכהן מלובלין. לא, בסדר, זה לא סתם דיבורים, כן? שעה וחצי, כששאלתי אותו מה הוא הביא, הוא אמר, עזוב. אתה לא יכול להבין, הוא דיבר אליי. כן.
אבל לא בצד שזה מחייב אותו.
מה זה משנה כרגע?
אני שואלת.
לא, מה זה משנה כרגע?
לא, אני אומר... הוא לא היה מחזיר בתשובה. זה לא היה...
כן, אבל אני אומר, השפה האנתרופולוגית שהוא אימץ, כן? שהיא קשה במבט ראשון, כן? כי לא רגילים באמת לדבר בצורה כזו. גרמה לכך שאותו בחור, והשני בחור הישיבה...
כל אחד היה בטוח שזה...
גם הוא יגיד אותו דבר.
אמר אותו דבר. עזוב, זה אתה לא יכול להבין, הוא דיבר אליי. אם הוא היה מדבר בשפה של תורת הנפש הוא זה, לא זה ולא זה היו מבינים דבר וחצי דבר. זה הטענה של מניטו. אם היה מדבר עדיין בשפה סוציולוגית, גם זה לא היה. כי אנחנו בתקופה חדשה. צריך להתמודד עם השאלות האלה. זה לא שהשאלות אף פעם לא נשאלו. הן נשאלו, אבל הן מחודשות. ואי אפשר למרזר את התשובות שניתנו במשך מאות שנים. במצב זהותי שונה לחלוטין. אז הוא אומר כאן, אני לעלת נאנס לעשות זאת משום שאחרת לא היו אותם יהודים מבינים אותי כלל וכלל. והם היו הולכים לאיבוד לגמרי. אי אפשר להשאיר אותם ללא מענה לתהיות שלהם. אי אפשר להסתגר בארבע עמות של בית המדרש ולהשאיר בחוץ ולאבד את כל הנוער הנפלא הזה. חובתנו המוסרית וההיסטורית אחרי השואה היא לשמש להם מחנכים. וככה מניטו ראה את עצמו כל החיים שלו, לא רב, לא מורה וזה, אלא מחנך. וזה התפקיד מבחינתו של המחנך. צריך למצוא, הוא צריך להמציא, אם צריך, שפה שמחברת את מה שיש לו לומר עם הקהל. והקהל זה כלל ישראל. ולמלכתחילה זה כלל ישראל, זה לא אנשי שלומנו. ולא משנה מי זה שלומנו. איך אני יכול לגרום לכך שכלל ישראל יבין? אתה לא מסוגל לעשות את זה? אל תדבר, מבחינתו. ולכן הוא קורא בדיוק את אותם טקסטים, אבל עם הסתכלות אחרת, והדוגמה הטובה ביותר זה מה שהוא אמר לגבי הצדיק של ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן. בדור שלנו הצדיק הוא כלל ישראל. לא, זה ברור שזה לא מה שהתכוון רבי נחמן, הוא חסיד, אבל אם אני ממשיך להגיד את מה שהוא חסיד ומדובר על הפרט, אז באמת אני עוסק או בתורת הנפש, או בחשיבות הרבה וכו'. זה לא מה שבאמת הוא רוצה להסביר. ברגע שאני מחדש שהצדיק זה כלל ישראל, אז יש הסתכלות פתאום אחרת לחלוטין על, על, על הספר הזה. והוא הופך להיות רלוונטי לדור. במובן של הזהות, של בירור הזהות, לא של ניסיון פתטי לפי מניטו, של, הנה אסביר לכם, מה חשבו במאה ה-17 או ה-18 על תורת הנפש. לא פעם שמעתי אותו אומר, פסיכולוגיה בירוש. כי באמת, יש ספרים יותר טובים היום. מה לעשות? העולם מתקדם.
למה
הצעירים
שלנו היום רצים דווקא לדברים שהם פסים?
לפי מניטו, יש, התשובה היא פשוטה מאוד, כי לא מדברים איתם בשפה הזהותית. אם לא מדברים בשפה הזהותית, מה שהכי קרוב זה הפסיכולוגיה. וזה חמור ביותר לפי הדברים שלו. כי אנחנו לא עסוקים יותר בבירור מהי הנפש של האדם, אלא בזהות שלו. זה שלב מעל. התקדמנו. ברור, כי שוב, לפי מניטו, כי אף אחד לא מדבר איתם בשפה הזהותית. ברור שיש עוצמות בכל דבר. ומי שלומד זוהר עם הפירושים שנכתבו לפני 500 שנה, לא מוצא בזה גם עוצמה?
אבל תראה למה מניטו הצליח להעביר בשפה הזהותית שלו, ומה כמה קהלים של כל ברצלבר מצליח להקים מסביבו.
בואו ניפגש בעוד 50 שנה. הרי לפני 10 שנים, לפני 10 שנים, לפני 10 שנים אף אחד לא היה יודע עליו כלום כמעט בארץ. לא, לא רק בגלל זה. הרי אני מזכיר אגב שמניטו אמר מתי זה היה, ב-82 83 שהוא התחיל ללמד את ליקוטי מוהר"ן לפני 35 שנה. ליקוטי מוהר"ן אף אחד לא ידע מזה בדיוק, והוא אמר טוב אני מתחיל את השיעורים האלה כי אתם תראו שעוד מעט כולם ידברו על רבי נחמן. זה לא הופך אותו לבעל רוח הקודש, כן? פעם מישהו בא אל מניטו ושאל אותו מניין לך הדבר הזה, אז הוא עשה לו ככה, יצא משם אמר יש לו רוח הקודש. מניטו שמע אותו תחת הדלת, שמע אותו אומר אין לי אבל השכל צריך להפעיל. כן, בדיוק. כזה לא, כי באמת. אבל השאלה איך אני מסתכל על הדברים האלה. אז אם אני עסוק כולי בפרט, למה אני עסוק היום בפרט? כי ראינו מה קרה עם תורת הכלל. לא, זה אושוויץ והירושימה. זאת אומרת, התגובה באירופה בעיקר, שנות ה-50, שנות ה-60, והפוסט-מודרניזם בא משם, כן? זה תגובה ללאומיות וללאומנות של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אז מי הכלל? מטולטלת. חוזרים לפרט. אז עכשיו הפרט. אז אני חופש לפרט, זכויות הפרט, וזה הפרט, וזה הפרט, והפרט, 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 והפרט. בסדר, נו, חזרנו 200 שנה לאחורה.
לא חזרנו
אחורה. לא התקדמנו, זה נכון.
מניטו עכשיו שאנחנו כל הזמן מתקדמים,
שבבירור
המידות הולכים קדימה,
לא
אחורה.
לא, לפעמים אמר יש נסיגות. למה שיש נסיגות?
ומה שקורה כרגע עם חזרה לפרט, הוא היה רואה את זה כנפילה?
לא.
הוא ראה חלק,
הוא לא היה רואה את זה כנסיגה, אלא כניסיון להדגיש את החשיבות של הבירור של הזהות. מכיוון שלא מבינים את השאלה או לא מנסחים גם את, לא מסוגלים גם לנסח את השאלה בצורה נאותה, אז זה נשמע אחרת בסופו של דבר. אבל זה יבוא. זה יבוא, שוב.
ספירלי שמבין.
לא, ספירלי אבל עולה. אבל עולה, ברור. ברור.
אתה אוספת.
כן, בוא ניקח את זה, צרפת של שנות ה-50, זה מרכז הפילוסופיה, לא נשאר שום דבר בגרמניה, ארצות הברית עוד עסוקים בדברים אחרים, לא, עוד לא המציאו שם את הפילוסופיה האנליטית וזה, כן, הם בפער של 20 שנה. אנגליה, כן, אבל אנגליה, באמת, צרפתי אנגליה. נו, לא, פרפיד אלביון, מי מזכיר את שמם? מי מזכיר את שמו? מה? כן. מה לעשות? המלכה של אנגליה, אחד מהתוארים הרשמיים שלה עד היום, זה מלכה של צרפת. ברור?
סליחה, יהודי בארץ. מה חשוב
לכל הוויכוח
הצרפתי-אנגלי?
רגע, אני אסביר. לא, צרפתי אנגלי בוודאי שלא. בוודאי שלא. כן, היא מלכה של צרפת עד היום. בסדר, זה אחד מהתורים. היא המלכה של משהו כמו 70 מדינות או זה, זה כולל צרפת. כן, בסדר. הם לא... מה?
הוא על המשכורת.
טוב, זה ויכוח של 900 שנה, לא מה לעשות. אז... רגע. כשמניטו התחיל לדבר ולנסח את הדברים בשפה הזהותית הזאת. אז אפשר לבוא להגיד שבאסכולה של לוי שטרוס והסטרוקטורליסטים הבינו אותו פחות או יותר, נגיד גם אצל אחר. זה היה חשוב, אבל לא מרכזי עד כדי כך. צריך להגיד את הדברים. היום באירופה, מה הנושא? הזהות. מי אנחנו? מתי בפעם הראשונה איטלקי שאל את עצמו מי הוא? לפני 100 שנה הוא שאל את עצמו מי הוא? כן, אז זה היה בגלל שאלה פוליטית, איחוד איטליה. אבל ברגע שהוא השיג את האיחוד הזה, הוא לא שאל שום שאלה, הוא איטלקי. מה זה איטלקי? זה אוכל ספגטי בבוקר, פיצה ב-10, ב-12 שוב וזה, וזה, וגמרנו. גם, אז זה כבר איטלקי תרבותי. בסדר, לא משנה. זאת אומרת, יש מאפיינים ברורים מבחינתו למושג הזה של איטלקי. פתאום היום הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלה. הבלגי. זה דבר מוזר ביותר, הדבר הזה. בלגיה, צ'כוסלובקיה. עזוב, אצל הספרדים. סליחה, תגיד היום בקטלוניה שהוא ספרדי, האם לפני 100 שנה... לא. מה קרה? כי פתאום כל הזהויות האלה, שלא רק שניסו לטשטש, ניסו למחוק, ומי שניסה הרבה יותר, הכי הרבה למחוק, זה הרפובליקה הצרפתית. אין בצרפת, לפי הדגם של הרפובליקה הצרפתית, מקום לשום קהילה, זה לא אנגליה שאפשר לסבול, וזה לא אמריקה ששם זה ברור, מובן מאליו. צרפת, אתה צרפתי. אתה לא אומר אפילו ממוצא משהו, כי זה כבר סטייה, כן? בסדר? אז פתאום באירופה זה הנושא. בארץ, מה קרה? אותו דבר. ממתי מתחילים לשאול שאלות לגבי הזהות? 10 שנים. טוב, אפשר לבוא ולתרס לפני זה, היו בעיות של ביטחון וזה, למה זה נעלם? כנראה שלא. אבל למה פתאום זה צץ? אז מי הוא יהודי, עם כל החשיבות של מי הוא יהודי? בסדר, בסדר, סלח שבת, בסדר, בסדר. בצד, זה היה, אבל על אש קטנה.
לא, לגמרי לא.
היום זה בכל במה.
היום לא
עושים את זה. היום הצעירים שואלים את השאלות. הם שואלים מי אני בתור ישראלי, מי אני בתור יהודי, מי אני בתור אדם. והם צריכים תשובות.
זה משפחה כועסים עליו.
זה לא קשור אם כועסים או לא כועסים. יש שלב שאנשים הגיעו, צריכים לשחות מבחינה כלכלית, פיזית, עברנו את השלב הזה, השאלה הזהותית היא על הפרק. אז פתאום, שוב, אני... זה שהצעירים באים ושואלים זה בסדר. מה שמעניין זה התגובות, ואני לא פוגש לא מעט כאלה, של הרמים שלהם. הרי הרמים בישיבות ההסדר או במכינות למדו או שיטת הרי ציון, שזה הרב סולובייצ'יק, או שיטת הרב קוק בצורה זו או בצורה אחרת. וכאשר בא הרם ואומר בשקט, שלא ישמעו אותו, שהוא לא מצא מענה, לא בשיטה הזו ולא בשיטה השנייה, ושפתאום הוא שמע שיש רב כזה מוזר שקוראים לו רב מניטו, ושמה הוא מוצא את התשובות, זה אומר משהו. בעיניי זה פלא. אין לי הסבר. אבל זה העובדה, ככה מתארים את הדברים. אז יש כאלה שעברו, לא רוצה להשמיץ אף אחד וזה, חשבו תקופה מסוימת, למשל הרב שגר, זכרונו לברכה. אבל אין תשובות שם, יש שאלות, שאלות טובות. אבל איפה התשובות? הם מחפשים את התשובות, כי נשאלים על ידי הצעירים האלה.
זה לא מניטו, זה הקבלה.
זה, איך הוא אמר? הלבוש שהוא נתן בשפה האנתרופולוגית הזהותית, לאותם מושגי יסוד שהוא ירש מהמסורת שהוא קיבל. הרב קוק,
השפה הקבלית שלו, עכשיו יוצא ספר של... לא, לא, יש לך ספר שמבאר את המושגים הקבליים.
מי? של הביבי? בסדר, אז מי שיש לו סבלנות לקרוא את ארבעת הכרכים של אביבי, בסדר גמור. אני רק רוצה לדעת, סליחה, של אביבי, הרב יוסף אביבי, שיוציא עכשיו ארבע כרכים על הקבלה של הרב קוק, בסדר? אבל אין כמעט מבוא שם, בסדר, מבוא, בסדר, זה. כאשר הוא אומר שכינוי כזה אצל הרב קוק, המקור שלו זה בשערי אורה, בזה ובזה ופרדס וזה, למעשה הוא אומר לך, עכשיו קח את כל הספרייה, תתחיל ללמוד. בסדר.
וזה בפירוש.
כן, אז שיעור א' בישיבה, אתה הולך לשערי אורה ולפרדס ותיקוני הזוהר וזה? ודאי שלא, כי קודם כל אומרים לך, זה לא פה. כאן אתה כאן כדי ללמוד תוספות והקצות. ברור, והוא לא יקבל בשום מקום. בסדר? אז זאת שאלה. זאת שאלה. אבל הוא צודק, אבל הוא צודק, מה לעשות? טוב.
איפה יש משהו בבית היום, את העניין של התקופות, ההתמודדות של ה...